ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירביע. בערב הזה יהיה לבריאות איתנה, ברכה והצלחה מרובה, לאבשלום אברהם בן שרה, תמר בת מזל, חנה שרה דוד ודניאל בני תמר. לאה בת תמר תזכה לבן זכר מהרה, זיווגים הגונים מהרה לאריאל בן אהובה, מרדכי, מיכל ויוסף חיים בני תמר. אמן. הערב גם לעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אנחנו בשבוע שחל בו ונלמד עוד נקודה אחת בסיבת החורבן. הגמרא בשבת אומרת דף קוף יוטט, אמר רב יהודה, אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עד לאין מרפא. מה זה עד לאין מרפא? אמר ביהודה, אמר רב, כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו. מבואר מדברי הגמרא שחורבן הבית נגרם מפני שעברו על העוון החמור של ביזוי תלמידי חכמים. בידוע החומרה של העניין הזה, כמו שהעריכו בספרים הקדושים. ונעסוק בזה, נשתדל לבאר מה הקשר בין הדברים. מדוע על ידי ביזוי תלמידי חכמים נחרב הבית? מה המידה כנגד מידה שיש בזה? ומה הסיבות שאנשים מבזים תלמידי חכמים? כדי שנוכל להיזהר בעניין חמור זה. אז להבין את הקשר בין הדברים אפשר לבאר בכמה אופנים, ונתחיל עם הכתב סופר. בדרשת שבת הקדול תרז, הוא תמה מדוע באמת נחרב הבית משום שביזו תלמידי חכמים. הלא בדור ההוא הייתה רבה רעתם בעבירות חמורות ביותר, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז למה תלו חכמים זיכרונם לברכה סיבת החורבן בביזוי תלמידי חכמים? וכך מסביר הכתב סופר, עינינו רואות כי גם אם הדור רע ומר עוזבים את התורה, הולכים בשרירות ליבם הרע, מכל מקום, כשעדיין חשובים בעיניהם יראי השם ולומדי תורה, יש תקווה שהם ישובו מדרכיהם ומעשיהם הרעים. כי סוף סוף ייכנסו דברי חכמים באוזניהם, יוכיחו אותם, ואפילו מחמת בושה יעשו מצוות. ומתוך שלא נשמע, יבואו לשמה. אז עדיין יש תקווה לאחריתם שיהיה טוב. אבל עיקר הרעה שבזו לתלמידי חכמים ולזקנים, והרהיבו הנער בזקן, ולעגו על דברי חכמים, ולגלגו על המוכחים, וביזו אותם, והלכו אחרי זרים שמסיתים להרוס את הגדרים שגדרו חכמים, ביזו את מנהגי ישראל, שמו דופי בתורת השם ומצוותיו, ואת אלה היו מאשרים ומהללים. דור כזה אין לו תקווה שיחזרו בתשובה. ולכן כל זמן שהם לא ביזו את התלמידי חכמים, למרות שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, עדיין לא חרבה ירושלים. אבל ברגע שהם היו כבר רעים וחטאים לשם מאוד, והשם היה חפץ בתשובתם, המתין להם והמתין, אולי ישובו ויתמו חטאים מן הארץ, אבל ברגע שהגיעו למידה הרעה שביזו תלמידי חכמים, אפסה תקווה ונחרבה ירושלים. כך מסביר הכתב סופר. למה זה תלוי דווקא בביזוי תלמידי חכמים? מהדברים האלה מבואר שאם היו מכבדים את התלמידי החכמים של אותו דור, אם כן אף על פי שהיו עוברים על כל מיני עבירות חמורות, אבל רק מחמת הבושה והכבוד לתלמידי חכמים, היו נמנעים לעבור על העבירות והיו מקיימים גם מצוות. וגם אם זה לא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. עכשיו יבואר ויוסבר לנו מה זה שביקש אברהם אבינו על סדום ועמורה. סדום ועמורה זה מקומות שהיו חוטאים בחטאים חמורים ביותר, הכי גרועים שיש באנושות. סדום ועמורה. לא היו עושים חסד. מי שאני תפס שעושה חסד, נותן צדקה לעני, היו הורגים אותו. אם היה בא אורח, ללון, עובר, אורח, תייר, בא לראות מה זה סדום, מה זה עמורה, לס וגאס של אז, היה בא, היו שמים אותו בשולחן כזה, אם הוא קצר, נמוך קומה, מותחים אותו. אם הוא ארוך, מקצצים לו את הרגליים. זה חוקי סדום. חוקי סדום, שמעתם את המושג חוקי סדום. ועם כל זה, משה, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אולי יש 50 צדיקים. מה יעזרו 50 צדיקים? 50 צדיקים, הכוונה היו 5 ערים, לכל עיר 10 צדיקים. מה זה יועיל? כי אם יש 50 צדיקים שהם הולכים בתוך העיר, אז יכול להיות שהם עוד יצליחו להחזיר אותם בתשובה. עדיין יש סיכוי. אז הוא אמר לו, אין 50. אמר, טוב, אולי 45. 9 לכל עיר, ואתה מצטרף. לא. אמר לו, אין. אמר, טוב, 40, אז לפחות ל4 ערים, 3 ערים, 2 ערים, עיר אחת אולי, 10 צדיקים. אמר לו, גם אין. אם אין, אז אין סיכוי. אין סיכוי. נשרפו הערים. מה נשאר? ים המלח. ים המוות. אז רואים, כל זמן שיש צדיקים, אפילו סדום ועמורה, עדיין יש סיכוי. אבל אם אין צדיקים, או שיש ומבזים אותם, אז הם לא נחשבים לכלום, אז אין מי שיכול להעמיד מחדש את הציבור. עוד דרך להבין את הקשר, נראה לפרש על ידי שביזו את התלמידי החכמים, פחת ערכם בעיני הדור, ולכן כשרצו החכמים להוכיח אותם על מעשים רעים, מי אתה שתגיד לי? לא היו מוכנים לשמוע, כי החכמים לא היו חשובים בעיניהם. ממילא, כשלא שומעים דברי תוכחה, מתדרדרים יותר ויותר, עד שמגיעים לשפל המדרגה ולעבירות החמורות ביותר. כעין זה מבאר הגאון רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק ברכה, על דברי הפסוק במשלי י' ג' י' ג', בז לדבר יחבל לו. אין אדם יכול לקבל תועלת מדבר או מאיש שהוא בז לו ולא מחשיב אותו. אפילו לדבר דומם. הגמרא בברכות סמך ב' אומרת, אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם. דבר שטבעו לחמם לא יועיל לחמם משום הביזוי. ואם בדברים טבעיים זה נאמר כן, בעניינים רוחניים על אחת כמה וכמה. אם עניינים רוחניים לא חשובים בעיני האדם, איך יוכל לקבל תועלת ראויה מהם? על מה מדובר? דוד המלך עליו השלום ידע ששאול שוכב במערה וניגש בלט, חתך לו את המעיל ויצא משם. אחר כך הודיע לו, אחרי שהוא התעורר, אמר לו, אתה רואה, הייתי לידך, במקום לחתוך את המעיל, יכולתי לדקור אותך, והיית מת, אתה רודף אחריי להרוג אותי. הבא להורגך, השכם להורגו, יכולתי להרוג אותך, לא עשיתי את זה. הנה אני מראה לך, תסתכל בכנף המעיל שלך, חתוך, נכון? איפה החתך? אצלי. אני מראה לך, הייתי לידך, חתכתי את זה, לא הרגתי אותך. צדיק או לא צדיק? אומר שאול שהוא צדיק, אתה יותר צדיק ממני. מודה שאול. מה עלה לו לדוד? ויחסו בבגדים ולא יחם לו. 15 שנה הוא רועד ככה. ככה הוא רועד מקור. למה? הוא ביזה את הבגד. הוא חתך בגד. הוא חתך לטובה. הוא חתך להראות שהוא צדיק. להראות שהוא יכול לפגוע ולא פגע. עם כל זה, תראו מה זה. מי שבז לדבר, יחבל לו. פירושו של דבר, אם בדבר כזה דומם, אם אתה מבזה את הבגד שאתה חותך אותו, תארו לכם מה זה כשאדם מבזה דברים רוחניים. איך הם יועילו לו? על פי זה, הרב קוטלר מבאר את דברי הגמרא שאמרנו, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד לאין מרפא. שעל זה אמרו חכמים, כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו. כיוון שהוא מבזה את החכמים ואת הנביאים, ממילא אין דברי המוסר והתוכחות שלהם משפיעים עליו ואין רפואה למכתו. יש לזה עוד פירושים, אבל זה מה שאומר הרב אהרון קוטלר, זכר צדיק ברכה. לפי דבריו, גם אם העם היו מעוניינים ורוצים לשמוע דברי תוכחה מהחכמים, הדבר היה נמנע מהם, בין מצד העונש ובין מצד הטבע. מצד העונש, כיוון שהם ביזו אותם, מן השמיים לא ייתנו להם את הזכות לקבל מהם שום הנאה. העונש שלהם שהם לא יקבלו. וזה מה שגרם לחורבן. וגם מצד הטבע, מי שבז לדבר, הוא לא רוצה לשמוע את מי שהוא בז לו. משל נפלא מהחפץ חיים, שמי שמבזה חכמים לא יוכל לקבל שום הנאה מהם, סיפר המשגיח רבי מתתיהו סלומון, באחת משיחותיו, בעיר ליברפול שבאנגליה, כיהן ברבנות הגאון רבי זלמן פלטניק, זכר צדיק ברכה, הוא היה החתן של הגאון רבי משה לונדינסקי, זכר צדיק ברכה, שהיה ראש ישיבת רדין. כאשר אחר נישואיו הוא זכה להתקרב גם למרן החפץ חיים, זכרונו לחיי העולם הבא, שנים רבות. הגאון רבי זלמן פלטניק היה איש צדיק ותלמיד חכם גדול. אולם למרות זאת הוא לא הסתדר כל כך עם הבעלי בתים שהיו שייכים לקהילתו. כי כל אורח חייהם היה רחוק בתכלית מעולם התורה של ליטה. ובפרט בענייני ההלכה, דעתם הייתה הפוכה מדעת תורה. מי עמד במיוחד לרועץ לרב? נשיא הקהילה, הפרזידנט. והוא התמנה למשרה עקב העושר הרב שהיה לו. אבל הוא לא היה מהחרדים לדבר השם. בפעמים רבות היה מתווכח עם הרב ומונע ממנו לעשות כרצונו בהנהגת הקהילה בכלל ובפרט. יום אחד הגיע בפנים נפולות אל הרב ברוח נחיים, ואמר לו, רבי, אני צריך עצה ותושייה ממך, עזור לי. ביתי התקשרה עם בחור גוי. אני מתחנן לכבוד הרב, דבר על לב ביתי, שהיא תעזוב מעיין נרפס, מקור מושחת, בערל זה, ותשוב לחצוב ממקור החיים, באר מים חיים, בדרכי אבותיה. הגאון ענה לו, בוודאי שאני אשתדל לעשות מה שביכולתי, והזדרז לקרוא לבת. הבת הסוררת הגיעה, והוא שוחח איתה מתמצית ליבו, ובמשך שעות ארוכות, אמר ואמר, הפך והפך, חומרת הצעד הנורא שעומדת לעשות, והניתוק הרוחני בינה לבין אלוקים. אבל הלב שלה היה אטום וסתום, ולא היו לו רגשות קודש, ושום דבר לא הועיל. אחרי זה הגיע האב בשנית אל הרב ואמר לו, רבי, למה לא עזרת לי? היה צליל של תרעומת, וטענה כלפי הרב, אמר לו, שמע בני, אני אספר לך מעשה על מורי וריבי, החפץ חיים זכר צדיק ברכה. באחד הימים פרצה מגפה איומה, מחלת ילדים נוראה שפגעה באופן איום ונורא, ומתו כל יום חללים רבים. המגפה התפשטה כאש בעיר, בעברה מכפר לכפר, כולם עובדי עצות, חסרי עונים, לא יכולים לעצור את המגפה. והנה נודע שיש רופא מומחה גדול, והוא הצליח למצוא תרופת פלא למגפה הזו. כמובן שהביקוש שלו היה עצום עד מאוד, וכיוון שהוא הרופא היחיד שהמציא וידע סוד התרופה בהרכביה, החל לנדוד מעיר לעיר להביא מזור וריפוי לחולים. לפני שהגיע לעיר, הודיע על בואו, והילדים היו ממתינים עם ההורים באחד מבתי המלון, שם היה מקבל את הקהל ומטפל בכל אחד ואחד. באחד הימים בדרך לעיר מסוימת, עבר דרך יער אבות בחבורת גנבים ושודדים. התנפלו עליו, שדדו אותו, והשאירו אותו חסר כל. התחנן והפציר, תניחו לי לפחות את כלי האומנות של הרפואה, כדי שאוכל לעזור לרפא ילדים חולים. לא שעו לתחנוניו. נטלו את כספו, ואת כלי הרפואה והתרופות השחיתו ואיבדו לגמרי. הרופא המהולל הגיע לעיר, הגיע לבית מלון המיועד, ראה הורים וילדים חולים, ולבו נשבר, הוא לא יכול להושיע אותם. למה? אין לו כלים. ולתדמתו, הוא מבחין בראש התור מי אם לא ראש הכנופיה של הגנבים. עומד שמה עם הבן שלו. גם הוא נדבק במחלה הקשה. הרופא פתח את הדלת, קרא לאבא הגנב שיכנס עם הבן. בראה שהוא לא מזהה אותו. אחרי בדיקה יסודית של הילד אמר לאבא הגנב, האמת שיכולתי לרפא את הבן שלך מהמחלה האיומה. מה אעשה? ידיי קצרו מלהושיע. אמש קרה אסון, גנבים ערבו לי ביער וגנבו ממני את כל התרופות בכלים, והתחננתי שישאירו לי אותם כדי שאוכל להציל חיים, והם לא הסכימו. ולצערי, הילד שלך לא ישרוד. כששמע אבא את דברי הרופא, קלט שהוא הגנב שגנב ממנו את המכשירים, והוא האכזר שלא שאל התחנונים של הרופא. ממילא הוא עכשיו השם שבנו ימות מול עיניו. החל האבא האומלל למרות שערות ראשו, גאה בבכייה נוראה. כל הנוכחים פרצו בבכי, והבינו שממתינים גם כן לשווא לתור. וקרא ביללה, אוי לי, כמה שוטה הייתי, במו ידיי הרגתי את בני. הרופא רצה להושיע, ואני הבאתי עליי את האסון הנורא מרוע ליבי. זה הסביר החפץ חיים ואמר, חכמים זיכרונם לברכה אמרו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. חכמים זיכרונם לברכה קדושים מלמדים אותנו כי לתלמידי חכמים יש השפעה גדולה בעולם מכוח תורתם, עד כדי שהם מרבים שלום בעולם, במשרים ובעקיפין. יש להם כוחות כבירים כבירים, יש להם הבנה עמוקה מהספקלריה של התורה, ויכולים להשפיע על הבריות ללכת בדרכי התורה, וגם יש להם כוח לרפא ממחלות שונות ומשונות. אבל כדי להנות מהשפעה אדירה זאת של התלמידי החכמים, צריכים את הכלים המיוחדים לקבל ולהשתמש בתרופה הזו. מה הכלי המיוחד שעוזר שהחכמים יכולים להציל ולהושיע? שהם מקבלים כבוד, כבוד התורה. כשמכבדים את התורה שיש בהם, אז הם יכולים להשפיע. אבל אם מבזים אותם ואת התורה שלהם, הם לא יכולים יותר להשפיע. זה כאילו זרקו להם את כל הכלים וכל הרפואות. הם לא יוכלו להשפיע. זאת אומרת, התרופה הטובה ביותר לכל המחלות והבעיות, זה אם הבנים הולכים ושומעים לדעת תורה של החכמים האמיתיים, ואז אם מעריכים אותם יכולים לבשע על ידם. אבל אם מבזים אותם ומזלזלים בהם, הרב כבר לא יכול להושיע, זה אחד, וגם מן השמיים לא ייתנו לאדם המבזה לבשע. עכשיו ברור למה כשביזו את החכמים חרב הבית, כי אין שום סיכוי יותר שמישהו ישפיע על הרשעים שהיו בדור. באופן שונה קצת מהחפץ חיים, פרש האדמור מצאנז, זכר צדיק ברכה, ואמר, הכוח הזה שנותנים לצדיק לומר בשמיים דעה, ובכך לבטל כל מיני גזרות קשות ורעות, הוא רק שהעם נכנע לקולו ושומעים להוראתו, אז גם בשמיים שומעים את דעתו. זאת אומרת, אם בשמיים רואים שהציבור רוצה לקבל מרב מסוים שמדריך אותם בדרך אמת, מן השמיים נותנים לו גם כוח להשפיע ולהכריע בגורלם. וזה נרמז במדרש. במקום שיש דין למטה, אין דין למעלה. כלומר, כששומעים למטה ומקבלים הוראות של התלמידי החכמים האמיתיים למטה, אז אין דין למעלה. כי הצדיק מבטל את כל הדינים הקשים. אך באים כאן למטה, מלעיבים במלאכי אלוקים ומזלזלים בהם, ואומרים כי איזה כוח יש לו, לא מגיע לו בכלל לשבת על כס ההנהגה, אז בוודאי שיהיה קשה לבטל את הגזירה, כי בשמיים לא ישמעו לו. למה שישמעו לו לעזור לאלה שלא רוצים לעזר על ידו ומזלזלים בו? זה הפירוש שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, לא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמידי חכמים, מפני שהם הגנו על העיר בכוח תורתם, ובעת שביזו אותם גם בשמיים לא שמעו לכל התלמידי חכמים, ולכן נחרב הבית. אנחנו נמצאים היום במהפכה, או צבאית או שלטונית או איך שתרצו. ואת מי מבזים בעיקר? את הדתיים, את שומרי הדת והמסורת. כל המלחמה היא לא על רפורמה ולא על סבירות, ולא כל הקשקשתה. זה כבר היה לפני. בטח ראיתם את ברק שאמר שמתי הוא יחזור להנהגה, כמו שאמר לו חברו ההיסטוריון, אחרי שיהיה גופות של יהודים. כשיהיה גופות של יהודים, הוא יוכל לחזור. אז הדברים כבר נאמרו מראש, והתוכניות הוא מראש, והיה קבוצת 555, 555 סוררים שתכננו מהפכה שביבי לעולם לא יחזור וכן הלאה, הכל המלחמה. ולמה? כי ביבי מאגד את כל הימין, שהימין מורכב מחרדים, דתיים, ציונים וכל השאר שהם מסורתיים, והשמאל שהם בדרך כלל כופרים, רואים שהשלטון לא יחזור להם לעולם, והם אומרים המדינה שלנו, אנחנו הקמנו את המדינה, אנחנו האנשים החשובים, אנחנו הטובים, אנחנו אנשים אחרים, אנחנו האדם הסביר. אז לכן אם אלה ימשיכו וגם יתרבו, כי הם מולידים הרבה, הם לא, הם קונים כלבים, והם גם זוגות תואמים, גברים גברים, נשים נשים, אז אין להם ילדים יותר, אז הם לא יוכלו להרים את עצמם בקלפי, אין להם סיכוי יותר. אז הם מבינים זה מלחמה, או שהם שורדים או שלא, זהו, זה הסוף. הם מבינים זה הסוף. עכשיו מי, למה אומרים אמוניים, משיחיים, דתיים, חרדים, קיצוניים, ימניים, כל זה נגד מה? נגד הדת. לכן מפריע להם דוכנים של תפילין. אז הם רוצים להראות שגם הדתיים נמצאים איתם ביחד. אז בהפגנה בשבת הם נתנו לאחד שישים תפילין בשבת. שהוא הולך בשבת, הוא לא יודע איפה לשים, שם על המצח כמו הקראים, וכאילו הוא דתי גם כן, אומרים, הנה הדתיים איתנו. לא יאומן כי יסופר, זה חורבן הבית השלישי עכשיו. הם הולכים לפרק את המדינה. לא אכפת להם שלא תהיה מדינה, לא אכפת להם. הם נהיו שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. לא יהיה מדינה, לא רוצים. מבזים את החכמים, מבזים את התורה, מבזים את האלוקים. מה אתם רוצים? שיהיה לכם ישועה? לא תהיה ישועה. כל זמן שלא יכירו בקדוש ברוך הוא ובחכמי התורה שהובילו אותנו כבר 3,300 שנה, מאז משה רבנו עד עכשיו, מי שהחזיק אותנו זה חכמי התורה במשך כל הדורות. מי החזיק אותנו? רק חכמי התורה, לא היה משהו אחר. אבל החליטו עכשיו כמה שהם חילונים, חילונים אבל כאלה שהם לא מקבלים את השני השונה. הם אומרים תמיד תקבל את השונה, הכי שונה והכי משונה, אבל שונה, אחד שמאמין באלוקים ושומר תורה ומצוות, בזה הם לא רוצים להכיר. הדתיים אומרים אתם אחים שלנו, הם אומרים אתם לא אחים שלנו. לא יאומן כי יסופר. מה זה? לא שנאת חינם. זה גם סיבה שחרב הבית, נכון? אבל הנקודה יותר חמורה, כי צריך גם הגנה. והגנה זה בזכות הצדיקים. הקדוש ברוך הוא, הצדיקים מועטים בעולם, עמד ושתלן בכל דור ודור. למה? אין הרבה. בשביל שיגוננו. כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, יוצאת מן השמיים ואומרת, כל העולם ניזון בשביל חנין הבני. וחנין הבני, די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. מי מחזיק את העולם? בזמנו שרבי חנינה יצאה בת קול כל יום והכריזה שהעולם ניזון. כל העולם אוכל, שותה, חי, בזכות אדם אחד יהודי, קראו לו חנינה בן דוסה. שהיה מצטמצם לאכול קו חרובים במשך שבוע. זה אוכל של בהמות. הוא היה עני מרוד, והעולם מתקיים, כולם אוכלים, 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 על חשבונו, בזכותו, ואף אחד גם לא דאג לו, לא היה אכפת לאף אחד ממנו. עד כדי כך שאמרו חכמי המוסר, בשביל מה הייתה מודיעה? בשביל מה הייתה מודיעה? הבת קול כל יום, בשביל מה היא מודיעה? היא אומרת, כל העולם ניזון, בשביל של חנין הבני. וחנין הבני די לו בקו חרובין, אתם לא מתביישים, אתם נותנים לו להמשיך להיות עני, במקום שתקנו לו ותטפלו בו ותתנו לו ותבנו לו וציעו לו, אתם משאירים אותו ככה, כולכם חיים בזכותו ונהנים ואתם לא דואגים לו. אז זה צריך לדעת. עוד דרך יש להבין, על ידי שביזו תלמידי חכמים, ירד ערך התורה בעיני העם, ולא רצו לעסוק בתורה ובמצוות, וממילא נתמעטו החכמים, כי לא רצו אנשים ללמוד להיות חכמים, כי ביזו אותם, אז מי רוצה להיות אחד שמבזים אותו? ממילא, שאר עמי הארצות נתרבו, והתקיים מאמר הגמרא בבבא בתרא דף ח', אמר רבי, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. והרי הפורענות הגדולה ביותר שיכולה להיות לכלל ישראל, זה חורבן הבית, פורענות, בשביל עמי הארץ. היה מעשה בצפת, שהייתה גזירה של הקיסר, שהוא החליט בשביל הכתר שהוא רוצה לעשות, הוא מטיל עליה מס, על כל התושבים. ורבי אמר שתלמידי חכמים שבעיר לא ייתנו מס, כי תלמידי חכמים פטורים ממסים. ואמר שאין פורענות באה אלא בשביל עמי הארצות. אם יש גזירה כזאת, זה בגלל עמי הארצות. מה אמרו? אמרו עמי הארצות, תחזור בך מההוראה שלך, אחרת חצי מאיתנו סרבנים, עוזבים את העיר. חצי מהתושבים, אנחנו עוזבים את העיר. אז המס ייפול על חצי העיר. עשו סרבנות ממש. קראו להם לטייסת, לא באו. באו היתרה, אמרו לרבי, רבי, תגיד לתלמידי חכמים שגם השתתפו. אם לא, גם אנחנו עוזבים את העיר. אמר להם לא. אין פורענות באה, אלא בשביל עמי הארצות. אבל בינתיים, הקיסר הודיע שהוא מוריד את המס 50%. כשהם הלכו, ירד המס ל-50%. טוב. עזבו גם ה-50%. נשאר כובס אחד. עם הארץ אחד. כל השאר תלמידי חכמים. אמר הכובס לרבי, תשמע, אם אתה לא אומר להם, אני לא יכול לשלם את היתרה. אם לא, אני עוזב גם. אמר לו, תעזוב, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל עמי הארצות. עזב, התבטלה גזרה. ולא שילמו אגורה, אמר רבי, אתם רואים? אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל עמי הארצות. כל זמן שהיו פה עמי הארצות, הייתה את הגזרה, הם יצאו, אין גזרה. אותו דבר, אם היה פה חוט שדרה, היו אומרים, מי שרוצה לסרב, שיסרב, ביי. אין שום בעיה, נוריד לך את הדרגות לטרש, ניקח לך את הפנסיה, ביי ביי, לך הביתה, למה לא? שב שם, תקרא תהילים. אבל אין פה אומץ לאנשים. מה זה הדבר הזה סרבנות? אם היה דבר כזה שהימין היו עושים, כולם בכלא. אבל אלה פריבילגים, זה לא יאומן כי סופר. הם שולטים במדינה. ברק קורא לעשות מרד, ממש מרד, מרד מיסים, מרד בצבא, מרד, 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 מרד. והבן אדם הזה לא יאומן כי סופר. אם תופסים שתילים של קנאביס אצל מישהו, ערוגה קטנה, ישר לכלא וכו'. והוא נהיה סוחר קנאביס ברישיון. הוא מביא אוניות, מטוסים. מי סידר לו? מי סידר לו? זה פריבילגים. ככה נראית המדינה. אותו לא חוקרים, שום דבר. מאיפה יש לך 2 מיליון דולר קיבלת מקרן וקסנר? על מה? על מחקר שעשית? איזה מחקר? לא מגלה. לא שואלים. יש מישהו שלא יענה לחוקרים? מה זה לא עונה? לא עונה לך, מי אתה בכלל? לא עושים לו כלום. אתם מאמינים דבר כזה? אחד רוצה לפרק את המדינה בגלל שביבי, שהיה פקוד שלו, הוא עכשיו נהיה ראש ממשלה בלי סוף, בלי סוף. והוא היה בסך הכל שנה ובעטו בו. אז הוא לא יכול לסבול את זה. הקנאה אוכלת אותו. אז שכולם יפסידו. יש עוד אחד, לא יאומן, קוראים לו אהוד, עוד אהוד. זה שהיה מקבל מעטפות חומות. וישב בכלא. והוא אומר לביידן, תשקול מחדש את היחסים עם ישראל. שמעתם? יש סרטון שהתפרסם שהם אמרו, השמאל אמר לטרוריסטים, תפגעו ביהודים. ראיתם את הסרטון הזה? לא ראיתם? ראיתם? יש לך שמה, איפה הוא? אין לך מחשב? איי, איי, איי. טוב, בכל אופן זה לא יאומן כי יסופר. חורבן בית שלישי. אז יש לזה כמה סיבות. אנחנו עכשיו עובדים על הסיבה של ביזו תלמידי חכמים. אמר רבי יוסף, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. כל המבזה את התורה, גופו מבוזה על הבריות. שנאמר, כי מכבדה יכבד, ובוזה יקלו. זה מובא באבות דרבי נתן, פרק אבזן. וגם במסכת אבות בשינוי קל. ריבותינו המפרשים, הרמב״ם ורבנו עובדיה מברטנורה, פרשו ככה, המכבד את התורה, הכוונה, כל מי שמכבד את החכמים ולומדי תורה, כאילו מכבד את התורה עצמה. ואם כן, מי שמבזה את התורה, אז הוא מבזה את החכמים ולומדיה. אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך לרבות תלמידי חכמים. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. השבע הקדוש ברוך הוא אהבתו ויראתו לחכמים. אתם יודעים מה זה? זה לא יאומן כי סופר, ואנשים מבזים. ועוד מבאר. המכבד את החכמים, גופו מכובד על הבריות. המבזה מבוזה על הבריות. כלל ישראל כשכיבדו את החכמים, היו מכובדים בעיני כל העולם. כך היה בתקופת בית המקדש. וכשביזו את התלמידי החכמים, נגרם חורבן הבית. ואז היו כל ישראל מבוזים בעיני העולם. מה היה המצב של כלל ישראל לפני החורבן? כל אומות העולם ידעו שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים ואלוהי האלוהים, וכולם ידעו את הכבוד הגדול שאנחנו הבנים שלו. העם הנבחר שבחר בנו מכל העמים להיות לו סגולה. ואנחנו האוצר החביב שלו, והוא שומר עלינו בפרטות. לכל העמים הוא חילק כוכבים ומזלות ושרים שישלטו עליהם. אבל עם ישראל הם רק תחת ידיו של הקדוש ברוך הוא, והכניס אותם לארץ הנבחרת שהיא נחלת השם. ואין עליה שר ומושל, רק עיני אדוני אלוהיך בא. אומות העולם לא יכולים להשיג מהשרים שלהם יותר ממה שנקצב לכל שר ואומה. גם לא יכולים לשנות את המזל שלהם. אבל עם ישראל, גם אחרי שנקצב לכל אחד באופן פרטי, בראש השנה, מה יהיה דינו לכל השנה, עדיין אנחנו יכולים לקרוע גזר דין. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כמו עם ישראל, שנקראים עם קרובו. אומות העולם ראו וידעו מיציאת מצרים ידעו וראו שניצלו מגזרת המן הרשע נגד המזל. ראו איך השם נלחם בכל מלחמותיהם ומנסה אותנו על כנפי נשרים. הרג את כל סנחרים וצבאותיו בלילה אחד. הם יודעים שהתפילות של ישראל מתקבלות. הם רואים שרוממנו מכל לשון. רואים שהוא קרב אותנו לעבוד בארמון המלך בבית המקדש. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, והיו באים הם בעצמם להביא קורבנות בבית המקדש. ושלמה המלך מלך בכיפת העולם, וכל העמים שמעו חוכמתו ובאו ללמוד ממנו. כל אחד מבני ירושלים שהיה מגיע למדינה היו רוצים לשמוע את חוכמתו. סיפר בשירות, השירות היה בירושלים, בטבעה של ירושלים יצא בעולם. עד היום כולם באים לירושלים, כל הנשיאים האמריקאים באים לקבל ברכה בכותל המערבי, לשים פתק, להצטלם וכו' וכו'. חיבה יתרה נודעה לעם ישראל, עם הנבחר, בנים, בני בכורי ישראל, וכמובן שפוגעים בבנים, העונש גדול. אבל לדאבוננו, מאז החורבן, אנחנו במצב של ביזיון וצער, נמשיסה ולבוזיזים, וכל נקלה פוגע בנו. ונפלנו מהר גבוה לבור עמוק, לשיא השפלות, עניות וצרות ומחלוקות. והקדוש ברוך הוא שואג כל יום, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כשהיינו בבית המקדש, אכלנו משולחנו של הקדוש ברוך הוא, והשפע הגיע אלינו ישירות. ואנחנו עדיין בגלות אדום 2000 שנה, וכל העשירות והשלטון שהיה לישראל עבר עליהם, ועברנו רציחות ושמדות, ועדיין מנסים להסיט ולהדיח את ישראל, הבונים החופשיים, אילומינטי, דיפ סטייט, הכל פה מחור. המצב על הפנים. לכן מוטל עלינו לזעוק, להתחנן על כבוד שמיים, ולתקן את זה על ידי הכרה בגדולתם של חכמי ישראל האמיתיים. כי בגלל זה היה חורבן, ובזכות זה היה בניין. נביא שתי סיבות למה אנשים מזלזלים ומבזים תלמידי חכמים בשעה שהם גורמים להם את כל הטובות. סיבה ראשונה מפורשת במסכת פסחים דף ממתת. הגמרא קובעת, גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאים עובדי כוכבים את ישראל. הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק ברכה, אומר בדבריו, שנאת הגויים מישראל נובעת מהקנאה. ידוע מה שכתב הרמב״ם באיגרת תימן, שכל הרדיפות והצרות שעשו הגויים לישראל מימות מעמד הר סיני עד זמנו, נובעת מהקנאה ושנאת הדת. ושנאת הדת היא הגדולה מכל הסנאות. כי נפש הגויים יודעת ומכירה את האמת שעם ישראל נבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא, והם מכירים את האמת אבל לא מוכנים לקבל אותה. לכן ההכרה הופכת לשנאה תהומית ועצומה לעם ישראל. כמו שמובא בחכמים זיכרונם לברכה, למה נקרא שמו סיני? כי משם ירדה שנאה על ישראל. ועל זה אומרים חכמים, שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים גדולה יותר מהשנאה של הגויים לישראל. למה? כי עם הארץ הישראלי יודע יותר מהגוי מה גודל השכר שצפוי לתלמידי חכמים, וכיוון שהוא לא מסוגל או לא רוצה להיות תלמיד חכם, אז הוא מנתב את הידיעה והכרה לשנאה חריפה וזלזול בתלמידי חכמים. לכן שנינו שנה ופרש יותר מכולן. מי ששנה ולמד תורה ופרש אחר כך הוא יותר גרוע מכולם, כי הוא יודע את השכר והעונג לבני התורה ושנאתו מתגברת. וזה הכלל, ככל שהידיעה והכרה גדולים יותר, השנאה והקנאה רבים וחזקים יותר. כיוון שאינו מסוגל להתמודד עם הידיעה, הוא מגביר את השנאה בקרבו, וככה הוא ממלא את רצונו בהשמצות שהוא משמיץ את הצד השני. על פי זה נוסיף ונאמר, זה גם הסיבה שעמי הארץ מבזים את התלמידי החכמים, כי אם התלמידי החכמים יהיו מבוזים בעיני העם, אף אחד לא ירצה להיות יותר תלמיד חכם כמותם. בזה הם משקיטים את מצפונם, הנה, אף אחד לא רוצה להיות כמוהם. וצרת רבים חצי נחמה. אבל יש לדעת שהכל נובע ממה שהם מכירים בלב באמת פנימה את האמת, ולא יכולים להידבק בה. על כן, במקום לבזות את התלמידי החכמים, היו צריכים לפשפש במעשיהם, ולהשתדל להתחיל לתקן את דרכם הנלוזה. הסיבה השנייה שגורמת שעמי הארץ יבזו תלמידי חכמים, כי במבט מצומצם שלהם הם חושבים שהם הפועלים והעושים ותורמים לטובת הכלל, ותלמידי חכמים לא עושים כלום, רק יושבים ולומדים ולא תורמים כלום בעולם. וזה מה שגורם שיבזו, זה מה שאומרים היום הכופרים. מה אומרים? הם אוכלים על חשבוננו, הם מקבלים תקציב על חשבוננו, פרזיטים, הם לא עושים כלום. אנחנו עובדים, משלמים מיסים, משרתים בצבא, אנחנו, רק אנחנו פועלים. הם לא עושים כלום. כתוב, מי זה אפיקורוס? אפיקורוס שאין לו חלק לעולם הבא, זה שאומר, תלמידי חכמים, מה יהנו לן? לדידו קרה, לדידו תנה. אומר תלמידי החכמים, מה הם מועילים בעולם? הם קוראים לעצמם, הם שונים לעצמם, מה אני מרוויח מהם? אומר החפץ חיים, מה זה שגזרו חכמים זיכרונם לברכה, שעם הארץ כזה שאומר שהתלמידי החכמים לא מועילים כלום, הוא אין לו עולם הבא? למה אין לו עולם הבא? מה אלה, יקבל עונש, מלכות, יקבל זה, אבל להגיד שאין לו עולם הבא, עד כדי כך שאם הוא אמר משפט כזה, פרזיטים, הוא נקרא אפיקורוס ואין לו חלק לעולם הבא. למה? הוא אומר, זה לא עונש. זה לא עונש, זה מציאות. מה המציאות? כתוב שכל עמל אדם לפיהו. הלוואי שכל העמל שלנו בתורה ובמצוות יספיק למה שאנחנו זוכים לאכול, ושהגוף שלנו יתחן, יפריד את הויטמינים, יוציא את הפסולת. בשביל שהמערכת הזאת עובדת ואנחנו זוכים לחיות, הלוואי שכל העמל שאנחנו עומלים בתורה ומצוות יספיק בשביל מה שאנחנו זכאים לאכול. אם זה ככה, אז כל הארוחות שאנחנו אוכלים ונשנושים, לא יישאר לנו מהתורה והמצוות כלום. כי כל עמל אדם, לפיו, הלוואי ויספיק. אז מה יהיה לנו לעולם הבא? לא יהיה לנו כלום, כי בזבזנו את כל התורה והמצוות בשביל אוכל. מסביר החפץ חיים, כל דור יש צדיק יסוד עולם. ויש עוד צדיקים שבזכותם יורד שפע לעולם. כמו שאמרנו, שבת קול יוצאת ומכריזה, כל העולם ניזון בשביל חנין הבני. אז כולם אוכלים בלי לדעת, בזכותו של אחד שהוא צדיק יסוד עולם אצל הקדוש ברוך הוא. בשבילו כדאי להחזיק את העולם. עכשיו, אם אני מאמין בצדיק שהוא, בזכותו אני אוכל, אז אני לא אוכל על חשבוני. אני לא אוכל על חשבוני. כל העולם ניזון בשביל שלו. הוא מוריד צינור שפע וכולנו אוכלים. אם אני מאמין בזה, אני אוכל על חשבונו, ומה שאני עשיתי תורה ומצוות נשאר לי, לאן? לעולם הבא. אבל האפיקורוס, הכופר, מה אומר? מה הם מועילים? הם לא מועילים כלום. אתה אומר שהם לא מועילים כלום, אז אתה לא אוכל משלו. אתה תאכל משלך. אם אתה אוכל משלך, לא יישאר לך כלום. אז אין לך עולם הבא. אז זה לא עונש. זה מציאות. אתה גזרת על עצמך שלא יהיה לך עולם הבא. שמעתם? זה הטעות השנייה של עמי הארצות, שהם חושבים, אנחנו בונים את הארץ. אנחנו עושים, אנחנו פועלים. אתם פרזיטים, יושבים ולומדים. את מי זה מעניין מה שאתם לומדים? והם לא יודעים שאם אין את אלה, אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ שמתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אין את אלה, אני לא מחזיק את העולם בכלל. בשביל מה הבאתי תורה? בשביל שילמדו, ויעשו ויקיימו. בשביל זה בראתי את העולם, לא בשביל משהו אחר. אם יש את אלה, אני מחזיק את העולם. אם אין את אלה, אני מחריב. זה מה שהחריב הקדוש ברוך הוא את הבית, והגלה אותנו אלפי שנים. כי בזות התורה, בזות התלמידי החכמים, שהם לומדים את התורה ומקיימים אותה, בגלל שביזו אותם, השם אמר, אין לכם יראה מהם, אין לכם כבוד להם, אתם לא מכבדים את התורה שלי שבהם, אני מחריב את הכל, אין, לא יהיה לכם כלום. תלכו, תהיו עבדים ושפחות אצל הגויים. גירש אותנו. ולדברים האלה, הגמרא אומרת בסנהדרין צדיק ט', אפיקורוס, כגון מן, אמר רב יוסף, כגון הנד אמרה, מה יהנו לרבנן? לדידו קרו, לדידו תנו. איזה תועלת יש מהחכמים? כל מה שהם לומדים לצורך עצמם. ומה כתוב? הגמרא מביאה פסוק שאומר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. זה נאמר בסדום. אם יש צדיקים בסדום בעמורה, אני נסעתי לכל המקום בעבורם, למרות שהם פושעים, רוצחים, הכל, אני נושא. ואני משאיר אותם. ואני לא שורף אותם חיים. זה אם יש. אבל אם אין, אין סיבה לקיים את המקומות האלה, והשם הטיל עליהם גופרית באש מן השמיים, ושרף אותם חיים. אז בזכות מי קיימים? ונסעתי לכל המקום בעבורם, אם יש צדיקים. אם אין צדיקים, או אתם בזים אותם ולא מכירים בערכם, אני משמיד. הגאון הרב לופיאן, זכר צדיק ברכה, מוסיף על דברי הגמרא ואומר, אם היו נמצאים צדיקים בסדום, העיר לא הייתה נהפכת. החיים נמשכים במסלול. אף אחד מאנשי סדום לא היה מעלה בדעתו שזה בזכות שיש כמה צדיקים בעיר. והיום זה בדיוק אותו דבר. איש לא יודע כמה גזרות מתבטלות בדורנו ובדורות הקודמים בזכות צדיקים שהם חיים בכל דור ודור. ולא זו בלבד. אלה חוזרים אנשי צבא מהמלחמה עטורי ניצחון, הם סוברים שהניצחון היה בזכות השבק והימם והיחידות המובחרות. והם לא יודעים, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ולא יודעים את התרומה שהצדיקים מגוננים על כל הדור. הרי זה לא ברור. הדור שלנו על הפנים. כמה מבזים את הקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן, כמה. איך יכול להיות יורים אלפי טילים ולא פוגעים? איך? הם אומרים בעצמם, האלוהים שלהם שומר עליהם. אז שאלו אותם, אז למה אתם יורים עוד? עד שהוא יכעס עליהם. כי אנחנו יודעים, כשהוא יכעס עליהם זה יפגע. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ככה מגן עלינו למרות שהדור הזה על הפנים? איך יכול להיות? בזכות הצדיקים, בזכות הבעלי תשובה, בזכות אלה שקרובים לשם. אז השם לא רוצה שיפגעו, למה? כי כל אחד שיפגע, יש לו קרוב חוזר בתשובה, יש לו קרוב שהוא קרוב של הקרוב, ככה, 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 והשם לא רוצה לעשות עוול, לצער את מי שלא מגיע לו. אז הקדוש ברוך הוא עדיין, עדיין מגן עלינו. זה ייפסק, אני אומר לכם מראש, תדעו. תהיה מלחמה עם חיזבאללה, עם הפחד שהפחידו אתכם עכשיו לאחרונה, כשאני אמרתי את זה לפני 15 שנה. אז זה יהיה, זה חייב להיות. וזה יהיה בעיקר על תל אביב, חיפה. תזכרו מה אמרתי. למה הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות? אתם יודעים כמה זמן הוא חיכה לסדום בעמורה? 50 שנה. אבל אלה יסדום בעמורה. פה הוא מחכה כבר 75 שנה. אבל אחרי 50 הוא שרף אותם. אחרי 75, שזה גימטריה, גימטריה, עם הארץ, עיני, עם הארץ. בגלל עמי ארצות באה פורענות לעולם. אז תהיו מוכנים, כן? עכשיו נבין. כדי להבין זאת נביא שתי עובדות נפלאות. בליטה נערכה אספה להקים בית חולים יהודי. הזמינו את החפץ חיים שייתן שם דרשה ויעודד את הגבירים לתרום. אחד תרם 50 מיטות לבית חולים החדש, אחד 30, אחד 20, אחד 70. וראו שהחפץ חיים מאוד מכבד בחורי ישיבות שנכנסו, איזה חיבה, איזה אהבה. ואלה שתרמו קיבלו כבוד והכל, אבל לא כמו החיבה. אז אחד שם החצוף שאל את החפץ חיים, אמר לו, כבודו, כבודו מכבד אותם מאוד, כמה הם תרמו מיטות? הוא אמר, כל אחד מהם תרם 50 מיטות. לא ראינו שהם הצביעו והם תרמו 50 מיטות. הוא אומר, הם תרמו 50 מיטות שלא צריך בבית חולים. אתם תרמתם שאם יהיה חולים, יהיה איפה לשים אותם. הם תרמו את זה שלא יצטרכו להגיע והם יגנו על ידי התורה שלהם. לכן אני מחבב אותם מאוד, שלא צריך אפילו בית חולים. הרי היו יוצאים למלחמות בזמן משה רבנו, היו יוצאים למלחמות ואחרי זה, עם יהושע בן נון, היו יוצאים למלחמות וחוזרים בלי אבדה אחת. פעם הם יצאו למלחמה ו... מת אחד בגלל חרם של אחד שהוא מעל בחרם והיה אחד שהיה שקול כ-36 מהסנדרין וכו'. אבל הולכים למלחמות, מעטים מול רבים, מנצחים עם אפס אבדות. למה? מי עמד בראש? ראש ישיבה. מי עמד בראש? מנהיג רוחני. וככה ניצחו. היום יש צבא, אומרים שהוא חזק בכל המזרח התיכון, ופוחדים להיכנס לעזה, למה? היו אבדות. לא הבנתי, הכשרתם את כל הצבא, והצבא מוכן למה? להישאר בבית. למה? כי אם ייכנסו, יהיו אבדות. אז בשביל מה יש צבא? לא הבנתי, כשאני הייתי בצבא, והשתתפתי במלחמת יום כיפור, היינו מוכנים למלחמה ונלחמנו, אין מה לעשות. והיו אבדות. אבל נשאר העם. אבל אם אתה נותן להם כל פעם לראות טילים, 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 למה השם היה אבדות? לא הבנתי. ומהטילים אתה לא חושש שיהיה אבדות של האבא והאימא של החייל? בשביל מה הולך לחייל? לשמור על אבא ואימא ואח ואחות וכל המשפחה, נכון? ועל כל עם ישראל. לא, לא, אל תלך, אתה עלול לאבד. תשאר פה. ואם אמא שלך תמות, ואבא שלך ימות, וכל אלה ימותו, אז אנחנו נשקול אם ניכנס או לא ניכנס, ואז גם אתה תמות. איפה השכל? אני לא מבין. אז זה דבר אחד שאמר החפץ חיים. דבר שני, מסופר על הגאון רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק ברכה, פעם בא אחד לבית המדרש, כשרבי משה פיינשטיין היה עוסק בלימוד, ואמר לו, כבודו, קרתה תאונה עם בחור בגיל 14-15, נדרס על ידי רכב, זקוק לרחמים גדולים, אולי כבודו והתלמידים יגידו פה תהילים להחלמתו. אמר לו, אנחנו לא מפסיקים מלימודנו לדבר ולדבר זה, כי זה שנדרס הוא גוי. האיש אומר לו, הייתה לו כיפה ביד, הייתה לו כיפה ביד, הוא לא גוי, הוא יהודי. אומר לו הרב משה פיינשטיין, תשמע מה שאני אומר, הוא גוי, ואנחנו לא חייבים לבטל לימוד תורה עבורו. מה התברר בסוף? זה היה גוי שגנב כיפה מילד יהודי. כולם תמהו, איך הרב ידע? איך הרב ידע? איך הוא ידע, אתם יודעים? מי שיודע מקבל 200 שקל. מה? לא, לא. כן? וואי, כל הכבוד, 200 שקלים. אמר להם הרב משה פיינשטיין, אמר להם דבר פשוט, בעת שאני עוסק בסוגיה, ואני עמל על התורה, מוכרח שהתורה תגן ותציל את בני עמנו, לפחות בסביבות של בית המדרש. ולא ייתכן שהתורה לא תגן עלינו באותה עת, לכן הייתי בטוח שהנפגע הוא גוי ולא יהודי, ולכן קבעתי שלא מבטלים תלמוד תורה דרבים. שמעתם מה זה כוח של תורה? אז השמירה של כלל ישראל, שלא יהיה השמדות, שלא יהיה רדיפות, שלא יהיה הריגות, שלא יהיה רציחות, שלא יהיה טרור, שלא יהיה מחלות, שלא יהיה בעיות, שלא יהיה חובות, שלא יהיה נזקים, הכל תלוי אם יש תלמידי חכמים יושבים ולומדים. ואם אתה גם תומך בהם, ותומכיה מאושר, זכות התורה שלהם תגן עליך ודאי. אז אם כן, לסיכום, אם נתבונן ונכיר בשתי הסיבות הללו, שהן גורמות לבזות את התלמידי החכמים, ונחדיר ללבנו בידיעה אמיתית שהם העיניים של העדה, וצריך לשמוע ולכבד את תלמידי החכמים האמיתיים, נוכל לקבל השפעה ושפע של טובה וברכה שיורד לעולם. ועל ידי זה אנחנו נתקן גם את העוון שגרם לחורבן הבית, וממילא נזכה לראות בקרוב בבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. ביומו תיתן שכרו, הרי אני מכוון לקיים מצווה זו. בוא מתוק, תיקח. אתם רואים, מי שיודע תורה, מגיע לו כסף. כן, למי שיש שאלות, בבקשה. תנו בבקשה לגברת פה רגע, מביאים לך מיקרופון באמצע.
איך אתה יכול להסביר את זה שהרבה פיגועים דווקא קורים לאנשים דתיים עם כיפה, תלמידים דתיים גם כן?
לא לרוב, קורה גם, אבל לא לרוב. הסטטיסטיקה לא מדויקת. אבל אדרבה, מקפידים יותר, כתוב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. וכל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. זאת אומרת, מי שלומד תורה ויודע תורה ונכשל בדברים שאסורים, אז ההקפדה עליו היא יותר. על מי המלך יכול לכעוס יותר? על הבן שלו, שהוא הכבוד הכי גדול שלו, או על העבד שלו? ודאי שעל הבן, כי הבן עושה לו ביזיון יותר גדול. אם עבד עשה מעשה שטות, כולם מבינים, זה עבד. מה, מה, מה אפשר לצפות מעבד? אבל אם בן, מכובד, עושה דברים שהשם יודע, לא אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים מה כל אחד עושה, כן, בחדרי חדרים. אבל אם השם יודע, אז הקדוש ברוך הוא מעורר את כל אלה שחושבים שלא רואים בשמיים, מעורר. אני רואה גם מה אלה שהם הבנים שלי, העיקרים שלי, עושים.
תודה.
כן, שאלה נוספת. שמה, איפה? אתה? רגע, רגע, קח מיקרופון.
כבוד הרב, שלום וברכה, תודה שהגעת לבקר אותנו בקצרין.
זה היה רחוק מאוד להגיע
לפה. I know, man. אני שומע הרבה שהרב אומר מה הדברים השליליים שקורים עכשיו, הגלות, החושך שאנחנו נמצאים בו.
כן.
והרב גם אמר שעם ישראל צריכה לכבד תלמידי חכמים. אנחנו גם יודעים ש... היה בסיפור של קמצא בר קמצא שהחכמים לא מחו, וכן נכון. הלאה. אז השאלה שלי היא, מה הרב חושב, חוץ ממודעות של החושך, מה הרב חושב הדרך שעם ישראל צריכה להתרכז בו לקראת הגאולה באופן חיובי, באופן מעשי?
קודם כל, שכולנו נשוב ללמוד תורה. לא יכול להיות שיהודי לא לומד תורה. כל מה שבאנו לעולם זה ללמוד תורה. כל מה שהוציא הקדוש ברוך הוא ישראל ממצרים, מעבדות, זה לקבל את התורה. איך יכול להיות שיהודי מקבל ספר תורה, שמה הוא? זה הספר שעל פי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. הסתכל בתורה, התורה זה התוכנית של העולם, וברא את העולם לפי התורה. יש לנו את הכלי הזה שכל המדעים, כל החוכמות, כל היכולות, הכל נמצא בספר הזה. כל מה שהיום מגלים ועושים, חכמי ישראל עשו את זה מכוח התורה. היום בונים רובוט ומתפארים. טוב, פה, 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 פה. ככה הוא הולך, והם מבסוטים, במחיאות כפיים, בהכל ויופי. בגאון מבילנה, ברבה, ברוך גולם, המהר"ל מפראג, המהר"ל מפראג ברא גולם ממש, הגאון התחיל ואחר כך אמר לא זה דבר קל, אין צורך להגיע עד הסוף, אבל המהר"ל פראג ברא גולם כמו אדם ממש שעשה כל מה שהוא אומר לו, חוץ מלדבר, רוח, רוח ממללה הוא לא יכול לתת לו, אבל גולם צייטן, שמה שהוא אומר לא עושה, לא רובוט, ובום, בום, בום, בום.
אבל הרב...
רגע.
כן.
אז בתורה יש כוחות אדירים. שמואל אמר, נהירים לי שבילי דרכיעה כשבילי דנהר דעה, ולא היה לו טלסקופים, ולא היה לו כלום, הוא היה מכיר את כל הגלגלים והכל. מאיפה? מהתורה. בארי הקדוש, לפני 500 שנה. היה מסתכל על בן אדם, אומר לו איזה גלגול הוא, מה בא לתקן, מה עשה בגלגולים קודמים, מה עשה עכשיו, מה עושה היום, מה יעשה, מה... הכל. איך? מהתורה. בתורה אין דבר שלא נמצא. יש לנו כזאת חוכמה, ואנחנו לא מסתכלים בה אפילו. עכשיו אנחנו פעם שראינו, נדמה לי שהחפץ חיים אומר את זה, שאם בן אדם יקבל מכתב ממלך רם בניסה, באמת, אדם שבעיניך הוא גדול מאוד, עם חותמת של המלך והכל, ואתה פותח את זה, וזה בשפה שאתה לא מכיר, אבל אתה יודע שהמלך שלו, אתה תזרוק את זה לפח. מה עושה אחד שלא יודע לקרוא את מה שכתוב? הוא הולך למתורגמן, היום יש תרגומון של גוגל טרנסלייט, אבל אם לא, הולך למתרגם, מגיע למתרגם ואומר לו תרגם לי. הוא לא יוותר, הוא רוצה לדעת מה המלך כתב לו. והוא קורא, קורא, קורא ומקריא לו, ופתאום שתי שורות הוא כתב בשפה יותר ספרותית, שהמתרגם הזה לא יודע אותה. הוא יוותר על השתי שורות. מה כתוב היה קודם? אני רוצה להעניק לך וילה גדולה, ולתת לך רכב נפלא, ולתת לך וזה וזה, ועוד תקציב שנתי, כזה וכזה. ואחר כך שתי שורות הוא לא מבין. הוא ירצה להבין, הוא לא ירצה להבין. הוא יחפש עוד מתרגם. עד שהוא יבין, נכון? מה זה התורה? אתה מקבל מכתב, במכתב, מכתב אלוהים, חרוט על הלוחות. מה יש במכתב? המלך, מלכו של עולם, כותב לך, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, אני מבטיח לכם את כל ההבטחות הכתובות כאן בתורה. וואו! בורא עולם, בעל היכולת היחידי, אין עוד מלבדו, מבטיח לי שאם אני אעשה את זה ואת זה ואת זה, הוא נותן לי זה וזה 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 פה. לא רק מה שהוא ייתן לי שם, פה. ואני אוכל לראות פה שאני מקבל הכל. ואם יש דבר שלא הבנתי, נגיד זה קבלה, לא יודע, אז אחר כך מגיעים גם כן לאלה שיודעים ולומדים גם. אתה לא תוותר על שום דבר, למה? כי מלך מלכי המלכים כותב לך מכתב אישי ומתחייב, והוא נאמן לשלם. אני השם לא שניתי, אני לא משנה בדיבורי. מה שאני אמרתי אני אקיים. תעשה אבל מה שאמרתי. ואתה אפילו לא קורא תורה, לא קורא, לא לומד, לא מתעניין. מה אתה יכול להרוויח? במה אתה עלול להפסיד? תגידו, יש שכל? איך יכול להיות יהודים שנבחרו מכל העמים, מתוך 9 מיליארד, בחרו אותך עם פינצטה. אמר השם, זה, הנה זה, אני רוצה שהוא יהיה הבן שלי. זה. טק, שם אותך בקצרין. איך אתה לא קורא את התורה שלו? מה שהוא כתב לך אישית. זה לא יאומן. אם נחזור לתורה, ממילא נכבד את נושאי התורה, ונהנה, ונתחיל לראות פירות שאנחנו מקבלים בעקבות זה שלומדים תורה, עם ישראל ישוב לשורשיו, והקדוש ברוך הוא ישוב אלינו. יש סיפור שסיפרתי בשיעור בוקר. Yeah, רגע.
Okay.
יש סיפור שסיפרתי בשיעור בוקר, שהיה מלך ששלח את הצבא שלו למלחמה, והם צריכים לעבור דרך מדבר כמו סהרה, שביבי נתן אוקיי, שזה של מלך מרוקו, סידר לו את סהרה, כן? והם צריכים לעבור, עכשיו בשביל לעבור מדבר, צריך אוכל, צריך שתייה. אין שם הספקה כמו שהיום יש, מצניחים לך אוכל וכו' וכו'. אז הוא שלח קודם כל למדבר, על פי מפה, מקומות מסתור, במעמקי האדמה, ששם יהיה מזון וביגוד ושתייה והכל, שיהיה להם הכל, 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 שיצליחו להגיע ולחזור בחזרה בריאים משלמים אחרי הניצחון. טוב, יצאו למדבר, הגיעו, והגיעו למקום הראשון, אכלו, שתו, המשיכו, טעו בדרך, מחפשים, לא מוצאים, עומדים למות. בסוף הקצין הבכיר לקח את המפה והתבונן בהיטב וראה שבעצם הם סטו מן הדרך. אמר, חוזרים בחזרה, חזרו לפי המפה ומצאו את הכל והצליחו לאכול ולשתות והכל, נלחמו וחזרו לשלום. אומר ככה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, זה המפה, ואמר לנו, אם תעשו ככה, שם תמצאו אוכל וכבוד ועושר והכל. אם תסתו, לא תמצאו כלום, מדבר, אין כלום, לא יהיה לכם שום דבר, שום דבר. אם תבינו שטעיתם ושגיתם והתרחקתם מהבורא, תסתכלו שוב בתורה, תשובו בחזרה, תגיעו לאותם מקורות שהכנתי לכם מראש, את כל האוצרות ואת כל העושר והכבוד והכל והכל והכל. אז זאת אומרת, מה גורם שאנחנו ביובש? התרחקנו מהמפה. נחזור למפה המקורית, נלך בדיוק, נגיע לאותם מקומות שהשם הבטיח שייתן לנו הכל. כן.
אז לפי המפה, לפי התורה, כתוב ברמב״ם הלכס מלאכים פרק א', הלכה א', ששלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ.
כן.
מינוי מלך, מחיית המלאק ובניין בית הבחירה.
אין מלך עכשיו לפני הסנהדרין שאתה רוצה לדבר על זה, משום שהמלך שיבוא זה מלך המשיח.
רגע, רגע.
וברגע שהוא כן. יבוא, ממילא הוא יחליט מה הוא עושה.
אבל...
אבל לפניו אנחנו לא נוכל לעשות שום דבר.
רגע, קודם כל, הרמב״ם אומר אין ממנין מלך אלא על פי בייס דין של 70, זה, ועל פי נביא. גם משה רבנו הוא בדין.
שמעתי.
נו.
אבל כשיבוא מלך המשיח, אז הוא לא יצטרך לקבל מינוי. המינוי שלו יהיה משמיים. הקדוש ברוך הוא יביא נצר מזרע בית דוד, והוא ימנה אותו. ולפני כן יהיה עוד מלך המשיח, שיהיה משיח בן יוסף. רגע. והוא לא יהיה מלך על ישראל, אלא יהיה משיח בן יוסף, שיביא אותם להכרה וכו' וכו', עד שיהיו ראויים לגאולה. והוא ילחם מלחמות השם וכו' וכו'. זה בלי סנהדרין, בלי כלום. סנהדרין תשאיר את זה, כשיגיע מי שצריך להגיע, יסדר את הכל. אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
הרב, אני רק אסיים נקודה, שמי זה, רק בסדר. אבל הסנהדרין, מי הם בעצם? הם היו השוטרים של פרעו, שפרעו אמר להם, לכו תרביצו ליהודים אם הם לא עומדים ב...
אלה 70 זקנים שבחר בהם הקדוש ברוך הוא אחר כך לשלם להם שכר על זה שהם לא התעללו בישראל.
כן, כן. אז הם היו שוטרים הישנים של פרעו.
אז מה אתה רוצה להגיד, שהמפכ"ל יהיה אחד מהסנהדרין?
לא, רגע, אני דווקא אומר שהרב לדוגמה הזהיר את הציבור נגד האג'נדה הידועה בשנתיים האחרונות, ולדוגמה, אני רואה ברב לדוגמה היגיון והבנה שלא כל מה שפרעו אומר, עם ישראל חייב לסבול בגלל זה, לדוגמה, אוקיי? אז זה דוגמה של אנשי חיל, ירא אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, אנשים שלא יכולים לקנות אותם, אנשים שיכולים להיות שופטים ויועצים של עם ישראל, וכאלה אנשים שספגו מהמלכות ודאגו לעם ישראל, זה האנשים שהיו עם משה רבנו במתן תורה, זה האנשים שעזרו למשה רבנו לבנות את המשכן.
לאור מה שאתה אומר,
כן.
בהתחשב עם מה שאתה אומר, אתה מכיר 70 כאלה?
עובדים על זה, יש
עובדים
כאלה.
עובדים על זה.
כן, כן.
מה זה עובדים? תמציא אותם?
לא, יש תלמידי חכמים.
לא, שככה עברו מה שאני עברתי, כמו שאתה אומר.
כמוך יש יחידי סגולה, לא, אתה משהו מיוחד.
אז זאת אומרת שקשה, תשאיר את זה, חכה, יבוא מי שיבוא עם זה אליהו, או שיבוא משיח בן יוסף, מי שישלח...
אבל תורה לא בשמיים היא.
אני אמרתי שהיא בשמיים.
אתה אומר אליהו, יש...
לא,
זה הלכה מעשית.
גם זה מעשי.
שופטים ושוטים תיתן לך בכל שעריך, זה הלכה מעשית. זה כמו לשמור שבת, לשמור כשר.
אבל אתה שתהיה בריא, שוכח שאנחנו כל סוכות אומרים, מה אומרים? מה צועקים? מה אנחנו צועקים? מבשר. מה אנחנו אומרים? כל מבשר, מבשר ואומר. אנחנו מחכים לקולו של אליהו, שיבוא ויבשר את הגאולה. אנחנו מחכים לו. הוא יבוא ויבשר את הגאולה.
אני לא מדבר על הבשורה, אני מדבר על המצוות שנצטוו בשעת כניסתם. כמו שיש מצווה...
בוא נגיד שעכשיו מצאת 70. יש לך 70, נגיד הנה הם פה, יושבים פה.
כן.
עכשיו, מה אתה עושה? יש לך 70 עכשיו על המקום. מה הייתה?
אז אני הולך לכנסת.
אתה הולך לכנסת עם 70 כאלה קדושים?
כן.
אתה הולך לכנסת ל-120 לצנים?
כן.
ומה אתה אומר להם?
אני אומר להם, תפנו את המקום.
וממש, וממש ביבי אומר, אני נוסע לשוויץ. יופי, סוף סוף שחררו אותי.
יש לנו 64, גם ככה הרוב הם חרדים על דבר השם.
ומה זה בברק? ממש אומר, סוף סוף, ברוך השם, עכשיו אני מבטר על התפקיד.
שיעשה, האור דוחה את החושך. אם התורה זה האור, נכנסנו, והחושך התגרש, בזאת השם.
כמה נאיביות צריך בשביל להגיד דבר כזה, זה לא יאומן, לא יאומן. אבל בסדר, אני מחכה מתי שזה יהיה לראות.
אני אתקן אותך, הרב.
זהו.
אם הגבאים שלך ייתנו לי את הטלפון שלך, אני אתקן אותך.
לא רק זה, אני אשלח צלמים לצלם, אתה מבין איזה שפחתי, לקבלו השבעים.
אין בעיה, אין בעיה. שונאי בצע, יעקב בסדר.
הלאה. כן, את כבר שאלת, רגע, שמה למעלה. כן, גברת שמה למעלה.
בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
אם אפשר לבקש ברכה לזרע חי וקיים לחברה.
היא דתייה?
כן.
מה שמה?
אביגיל לבת יוליה.
אביגיל בת יוליה, תזכה לזרע חי וקיים, תלמד חצי שעה כל יום ספר שערי תשובה של רבנו יונה, 90 יום רצוף.
אמן, תודה כבוד הרב.
כן, שאלה נוספת אחרונה, צריך להספיק לחזור גם. כן, הנה הבחור המתוק פה. תודה לכם שבאתם, מעריך את זה מאוד.
שלום כבוד הרב.
שלום.
אני בעל תשובה, תכף שנה שומר שבת. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על שאתה מחזק כל שבוע כמה וכמה שיעורים, אני עוקב אחרי זה. תודה רבה, תודה רבה למי שארגן את הערב הזה. תודה שהגעת לצפון. אם אפשר לבקש ברכה ממך לתשובה שלמה.
אתה קודם כל נראה כבר כמה שנים. יפה מאוד, הספקת תוך שנה לדחוס הרבה. מה השם משם האימא?
עדן בן אורלי.
עדן בן אורלי. השם יזכה אותך לתשובה שלמה, מלאה, ביראת שמיים טהורה ובלימוד תורה לשמה.
תודה רבה.
אני מודה לכם, אני אחלק לכם ספרים ודברים טובים. לא לעלות לבמה, לעלות למעלה.